שואלים ודורשים בהלכות הפסח עם הראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף שליטה.
רדיו קול חי 93 FM 92.8 FM. אנחנו איתכם במשדר מיוחד, תוכנית מיוחדת, כפי שהבטחנו לכם, עם מורנו ורבנו מרן הראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף, בשאלות ותשובות בהלכות חג הפסח. ומרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף יענה כאן על השאלות שלכם, המאזינים היקרים. לפני שנפנה לשאלות, אני רוצה דווקא דברי פתיחה של מרן הראשון לציון. שלום עליכם כבוד הרב.
שלום וברכה לכל המאזינים, ובכללם למגיש היקר רבי דוד חכם, השם ישמרו וחיו. ואני בהזדמנות זו רוצה לברך את כל המאזינים היקרים, כל בית ישראל, בברכת פסח כשר ושמח, שנזכה כולנו לחוג את חג המצות בדיצה ובשמחה. השם יתברך ימלא משאלות ליבנו לטובה ולברכה לעבודתו יתברך, שעשה כולנו לבירות איתנה, נאורה מעליה, לאורך ימים ושנים, עסקו לשנים רבות, נעימות וטובות, אמן.
אמן ואמן. כבוד הרב, אנחנו ניגש לשאלות. יש לנו כאן שאלה של משה כהן מטבריה. הוא שואל כך, האם מוצרי קוסמטיקה צריכים הכשר לפסח, והאם יש הבדל בזה בין האשכנזים לספרדים?
כן, נחלקו הראשונים, האם נותן טעם לפגם, דבר שהוא פגום, האם זה מותר בפסח, כמו בכל התורה כולה, כמנה בדיעבד, או שפסח זה חמור יותר. מצאנו חמץ בפסח, אפילו באלף לא בטיל, אפילו מיליון לא בטיל. אז כמו שכמות לא מבטלת, הוא עדין גם טעם לפגם, לכאורה צריך להחמיר. אבל דעת ראשי ותוספות, בעבודה זרה סמכבב, וגם הראש, וגם הרמב"ן, וגם הרטב"א, והאור זרוע, אפשר לומר רוב הראשונים, זה גרע ממשהו. משהו זה טעם טוב. טעם טוב, רעי של כמות. לכן אמרו החכמים, חמץ הפסח אפילו באלף לא בטיל, אפילו במיליון לא בטיל. וטעם נפגם זה גרע יותר. לכן כל דבר שזה כבר נעשה לפני הפסח, בטעם נפגם, מסקנת רוב הפוסקים, שזה מותר. נותן טעם נפגם בפסח, מותר, ורוב הפוסקים. כמובן, אין אחד דבר כמעט בלי מחלוקת. אמור דרכי, וברשב"א בתשובה, וגם הרמ"א, הם חולקים. טעם נפגם לא גרע ממשהו. אם אתה מחמיר במשהו, תחמיר גם בטעם נפגם. בשולחן ערוך, מרן הבית יוסף, בסימן תמ"ז, סעיף י', סעיף קצר, נותן טעם נפגם בפסח, מותר. הרמ"א חולק. שם מדובר דבר שבא במגע בפה. כשאני אוכל אותו, טעם נפגם, אז כתוב שזה דעת מרן מותר, והרמה, כולם יודעים, הספרדים, כל הספרדים, זה לא משנה, הטורקים, המרוקאים, כולם עושים כמו שולחן ערוך. לנו הספרדים, אנחנו, מותר לנו טעם נפגם, גם באכילה, אם זה בדיעבד. כבר עשו את זה, זה הפירוש דיעבד. ולא כל אחינו אשכנזים, זה לא משנה, ליטאים, חסידים, הונגרים, רומנים, כולם עושים כמו דעת הרמה. המליצו על זה, והאשכנזים עושים ביד רמה. הם, לפי דעתם, מחמירים גם נותן טעם נפגם. אבל כל זה דבר שאני אוכל. מה שאין כאן מוצרי קוסמטיקה, אף אחד לא אוכל את זה. פודרה, או מה ששמים על הציפורניים, הלקה, או מה שצבעים את העיניים, כל הדברים שנשים בוסם, חדומה. זאת אומרת, כל הדברים האלו טעם נפגם. אינם רואים לאכילת כלב. תשים את האודם לפני הכלב, מה יעשה? ישים על השפתיים שלו ישים, מה יעשה בזה? זה פגום מאכילת כלב, האודם האלו. ולכן, זה רק הנאה בזה, אין פה עניין של אכילה. נותן טעם נפגם, בחיי גבנה, מותר לכול העלמה. גם לספרדים וגם לאשכנזים. יש הגאון החכם צבי, גדולי רבני אשכנזים. הוא אומנם קורא לעצמו חכם צבי. בדרך כלל הספרדים משתמשים בתואר חכם. אשכנזים אומרים רב. פעם שאלו אותו, למה אתה קורא לעצמך חכם צבי? תגיד הרב צבי, הרבי צבי אשכנזי, מה זה חכם צבי? מה כתוב? אולה לרבנות שמקברת בעליה, וחוכמה תחיה בעליה. אחרי קרא לעצמו חכם. החכם צבי, שהאדם ענק, הוא כותב, כל שיש תערובת של חמץ, מאוד דברים אחרים, וזה טעם לפגם, לא שייך בזה איסור של אח שווה. יש סוגיה, מסכת פסחים, פרק שני, כולם מכירים, כשאני אוכל חמץ, פגום, ואני אוכל אותו בפסח, אני מחשיב אותו. למה אתה אוכל את זה? זה אח שווה. זה דין דרבנן, לא דין דאורייתא, ככה המסקנה, אבל זה איסור, איסור מדרבנן אסור. אני מי לחמץ בפני עצמו? אני הולך בחור בכל המועד, רואה לחם שרוף, מרים את הלחם ואני אוכל אותו. אסור. אבל זה פגום, זה שרוף. למה אתה אוכל אותו? אתה מחשיב אותו. ומה שיהיה כאן תערובת. יש כאן תערובת של חמץ עם כל מיני דברים אחרים, חומרים כימיים. אז אני מחשיב את התערובת, לא את החמץ לבד. ולכן אומר חכם צבי, אין דין של אח שווה בתערובת. גם הגאון החזוניש, גם הוא כותב להדיה, שאין דין של אח שווה בתערובת. ומוצרי קוסמטיקה, גם אם נניח שיש שם תערובת של חמץ, זה לא תמיד יש דבר כזה, אבל גם אם נניח שיש שם, הכל טעם שלא טעם פגום. מי יכול לשתות בוסם, מי יכול עודם, מי יכול לקחת פודרה, או כל מיני דברים שמשמשים איזה אנשים. זה טעם פגום. ואני לא אוכלים את זה, זה רק דבר שנהנים מזה. לכן, כל מוצרי קוסמטיקה, בין הספרדים, בין האשכנזים, לא צריכים הכשר לפסח. הם מותרים. אדם רוצה להחמיר על עצמו, אם רוצה דבר שכשר לפסח, בסדר. מחמיר תבוא עליו ברכה. בפסח בכלל, אופן כללי, הרבה אנשים אוהבים להחמיר, מחמירים. גם הדברים שזה מותר, מותר גמור, מחמירים. טוב, תבוא עליהם בבקעה טוב. וצריך לדעת תמיד את הגבולות, מה מותר, מה חומרה, מה אסור ומה חומרה. אם אדם יודע דבר שזה אסור, אין בזה פשרות. מתארח אצל מישהו שמקל בזה, אבל זה אסור, בזה אין פשרות. דבר שזה חומרה, שנהגו להחמיר בזה, מתארח אצל מישהו שעושה כפי עיקר הדין, פה יכול כבר לחשוב באיזה צורך, איך להתפשר, שזה דבר שזה רק חסידות וחומרה בעלמה. צריך לדעת מה האסור, מה חומרה ומה מותר. לכן, אני חוזר ואני אומר, מוצרי קוסמטיקה בפסח מותרים ולא צריכים להם הכשר. יותר בזה אני מוסיף, שמפו, סבון רחצה, לא צריך לזה עכשיו לפסח. זה פגום. מי יכול לשתות, מי יכול לאכול שמפו, סבון רחצה, כל פגום מאכילת כלב. מה אתה חושש? שמה אני יש שיחה כשתייה. זה אכן צריך לעזור. ככה אחד טען. זה לא נכון. שיחה כשתייה, כשאני שח את הגוף, ואני רוצה שישאר עליי השמן, או הוולווטה, הענוגה, זה שיחה כשתייה. כאן בשמפו, סבון רחצה, הוא שם את זה על גופו, אחר כך משתתף במים, הכל הולך. מה שייך בזה שיחה כשתייה? ועוד, זה תערובת של חמץ. גם אם יש בזה חמץ, לא תמיד יש בזה חמץ. גם אם נמצא שיש שם מעמינה של חיטה, כדי שזה יהיה קשה יותר, ויש שם את החמץ. אז מה יש? זה תערובת פגומה. ואמר חכם צבי, ואמר חזון איש, ועוד פוסקים, אני אמרתי בקיצור, שני המפורסמים, יש עוד פוסקים שכך אומרים, שכל שיש בזה תערובת, אין בזה דין של לחשב. לכן, את הסבון מחצה, את השמפו, לא צריך לזה עכשיו. יותר בזה אני אגיד. אבקת כפיסה, חסים את המגדים בזה. מותר, לא צריך לשאול לפסח. אמה, אוקונומיקה, מאש, כי מזה את השירותים. הדברים האלה כולם, פיקומים מאכילת כלב. תשימו משחת שיניים לפני הכלב. זה פגום, משחת שיניים. הכלב תצא שיניים בזה, מה יעשה בזה? לא יגע בזה, זה פגום. יש משחת שיניים, טעם משבח. טעם משבח, יש לזה כל מיני טעמים, טוטים, חדומה, עושים את זה בדרך כלל לילדים קטנים. זה ודאי צריך הכשר, אין ספק שלא יהיה בזה אמינה של חיטה. משחת שיניים פגומה, משחת נעליים פגומה, אכילת כלב או אבקת כפיסה כמו שאמרתי, או אמו אקונומיקה, מכשרי ניקוי, כל זה לפי עיקר ההלכה אינם צריכים הכשר לפסח. אבל מי שרוצה להחמיר בדברים האלו, יש לו בחנות, הוא רואה מכשרי חומרי ניקוי כשרים לפסח, או משחת שיניים כשר לפסח, הוא רואה לא כשר לפסח, למה ייקחת לו כשר? מי יהיה טוב ותקררה תחמיר, תקלח את הקשר. אבל אם אתה לא מוצא דבר שקשר, עשה כפי עיקר הדין. כמו שאמרתי, עיקר הדין, זה מותר.
כבוד הרב, מי שבכל זאת מחמיר בזה, הוא מעדר במצווה? או שזה עניין של...
זה נושא של חומרות, זה נושא בפני עצמו. זה צריך לשבת על זה שעה שלמה, ואני תמצאת את זה כמה שאני יכול בקיצור. יש תשובת מהר"ם מרוטובו. זה היה רבו של הראש, לפני 750 שנה בערך. הוא כותב שהיה רואה אנשים אוכלים גבינה, לא אוכלים בשר עד 6 שעות. והייתי מנגלג עליהם. והיה נראה בעיניי כמנהג של מינות. מה זה? לאכול גבינה ואחרי זה בשר? יש תטובה על אחת, שטוף את הפה, תאכל חתיכת לחם, תנקה את הידיים שלך ומותר. מצחקות שש שעות? הפוך כן. בשר אחרי זה גבינה, זה צריך שש שעות. והיה נראה בעיני כמנהג של מינות. מינות זה כמנה אפיקורסות. אתה חולק על הגברה? בפרק שמיני מסכת חולין, אמר זעירי, עוף וגבינה נרחני באפיקורן. אומרת שפעם אחת אכלתי גבינה, הכנסתי הגבינה בין השיניים. ואחר כך אכלתי בשר, אחרי שעה אכלתי בשר, יצאה הגבינה בין השיניים, נעשתי שתי ביחד. באותו שעה אמרתי, המחמירים בדבר הזה, תבוא עליהם ברכה, הנה, בת הקלה על ידי. אבי אברהם הלוי, בספר גינת ורדים, בכלל ג' סימן ג', הוא כותב, משמע מכאן, שדבר שמפורש בתירו בשס. וכל הראשונים והאחרונים, כולם יתירו. אפילו הגאון החזון איש, יתיר בזה. כולם יתירו, ואתה מחמיר נגדם, זה נראה מינות. מה אתה חולק על הגמרא? כל הראשונים, כל האחרונים, כולם יתירו, אתה פתאום אתה מחמיר בדבר הזה, אסור להחמיר. חי גבנה, אלא אם כן, קרה לך איזה מכשול. כמו שקרה למרן מרוטנבורג. הוא אכל גבינה, אחר כך אכל בשר, קרה לו מכשול, יכול להחמיר. עליו אחי, לא כל דבר מותר להחמיר. יש דברים שהפוסקים חולקים ביניהם. אני רוצה לחוש לדעה השנייה. בסדר? תבוא עליך בך, תחוש לדעה השנייה. אתה יכול להחמיר. יש דברים שכל הדעות כולם זה מותר. אסור להחמיר בדברים האלה, צריך לשאול. כל דבר ודבר לגופו. בקוסמטיקה למשל, פסח זה משהו אחר. רוצים להחמיר, כל דבר שיקשר. בסדר? זה מותר להחמיר, אין בזה אסור להחמיר. אבל אם הוא שואל מה עיקר ההלכה, בפרט שהוא מתארח אצל קרובי משפחה שלו. קרובי משפחה שהם שומרי כשרות, שומרי מסורת, לא כך חזקים בתורה, אבל יש להם את הדברים הבסיסיים. ובא שמה, רואה את בעלת הבית, עושה בקוסמטיקה, לא קשור לפסח. ניקות הכלים, לא קשור לפסח. מה, הקים עליהם כל צעקה? שימה, הם עושים כפי עיקר הדין. אתה מחמיר בית שלך, תחמיר. אתה מגיע למקום הזה, הם עושים כפי עיקר הדין, שפשיחו במנהגם.
ישר כוח גדול, כבוד הרב. מרן הראשון לציון, הגאון הגדול, הרב יצחק יוסף. אנחנו יוצאים להפסקה, מיד שווים עם כבוד הרב.
עכשיו איתכם, שואלים ודורשים בהלכות הפסח, עם הראשון לציון, הגאון, הרב יצחק יוסף שליטה.
כבוד הרב, כמה כזיתות צריך לאכול בליל הסדר, והאם משערים במשקל או לפי הנפח?
יש עיקר הדין ויש חומרה ומנהג. עיקר הדין, בשעה שבוצעים על המצה, מברכים עליה מוציא לחם מן הארץ, ועל אכילת מצה. לכן, יש פה שתי ברכות, נהגו לקחת שתי כזיתות. בעיקר הבוצע בעצמו, ראש המשפחה שבוצע, לוקח שתי כזיתות. שער בני הבית, מעיקר הדין, מספיק להם כזית אחד. לא צריך שתי כזיתות, אבל נהגו להחמיר בזה, כל מי שיכול להחמיר. סוף סוף, בעל הבית בירך, כולם שמעו שומע כעונה, כאילו גם הם בירכו את שתי הברכות. לכן עדיף שגם הם יאכלו שתי כזיתות. אם זה עבודת יד, שבכי הזכרתי, זה רב חלה בסומת שכיחה. זה דבר טעים, דבר טוב, זה לא מכביד, שיקח שתי כזיתות. זה, אז מכר הדין, כזית אחד בפציעה. כזית שנייה בקורך, יחד עם המרוב. כזית שלישית באפיקומן. כלומר, מעיקר הדין, שלושה כזיתות. מחמירים, אוכלים שתי כזיתות בהתחלה, ועוד שתיים באפיקומן. אחד כנגד קורבן פסח, ומה שנאכל עמו, ולכן אנחנו, הבשר, קורבן פסח נאכל עמו, אוכלים שתי כזיתות. סך הכל, מצד חומרה וחסידות, נהגו לאכול חמישה כזיתות. מצד עיקר הדין, שלושה כזיתות. כזית ראשונה בהמוציא, שנייה בהקורך, שלישית באפיקומן. איך משערים כזית? ודרך אגב, ראש המשפחה לפני שמתחילים לאכול, נזהיר את הציבור, את בני הבית, להסב. להסב בכזית הראשונה, בהקורך, במרור לא, ודאי לא, כן? וכן באפיקומן. ועוד דבר להזהיר אותם, שמברכים המוציא לחם מן הארץ ועל אכילת מצה, נשתוק. לא לדבר שום דבר עד שיכלו את הכזית של הקורך, כי הברכה הזו פותרת את הכל. ושמדברים באמצע, שום דבר. אוכלים את הכזית של הראשונה. אחר כך מברכים על אכילת מרור, אוכלים את הכזית של המרור, בלי דיבורים בטלים. אחר כך אוכלים את הכזית של המרור, עושים את הכורך, אוכלים את הכורך עם החרוסת, מטבלים בחרוסת, אוכלים את הכזית, אחר כך ידברו מה שרוצים לדברו. אבל מי הברכה? עד סוף הכורך צריך להזיר את הציבור שלא לדבר. עכשיו איך משערים? הרמב״ם בפרק ב' פירוש המשניות, פרק ב' מסכת עדויות, כותב מפורש שהשיעור הוא בנפח. לא משערים במשקל, אלא שערים בנפח. כתבו אחרונים ויורה דעה בסימן צדי ח' לגבי ביטול איסור ביתר. מי שמשער במשקל הוא מאכיל לבעות וטרפות בעם ישראל, כי משערים בנפח, לא משערים במשקל. אבל יש לנו תשובת רב שרירה גאון לפני כאלף שנים. הוא כותב, רוב הציבור לא יודע מה זה נפח, איך משערים בנפח, איך עושים זה, האוויר מצטרף, האווירים לא מצטרפים, עסק מסובך, כוסת גפורים, אומרים, תמלא אותה, תחס אותה, תרסק את הבצב, איזה כוסת גפורים, של ישראל או של אמריקה, יש כל גדלים אחרים, השני לא בקיאים הדבר הזה, בוא לרסק, מדון, לכן אומר רב שרירה גאון, שנהגו כבר בזמנו, לשער במשקל, כי על הרוב, המשקל מגלה לי מה הנפח, ואפילו יותר, יש לי במשקל, לכן נהגו לשער במשקל. הרב המגיד, תמידו של הרן, זה אחד מראשונים, 650 שנה בערך, הוא כותב, מפרק א', מלכות עירובין, הלכה י' ב', שנהגו מזמן הגאונים, לשער תמיד במשקל. הוא מעיד שככה היה מנהג, זה אחד מהראשונים, משערים במשקל. פתח הדביר, היה חברו של הרב, רב חיים פלאצ'י, היה יושב איתו יחד לבדין, לפני 180 שנה. הוא כותב, שנהגו כל מורי הרואות, כל דור דחר דור, לשער במשקל. לדרוק בסריר של מרן אחידה. כותב מלכות בפסח, מלכות ברכות, יום הכיפורים. לא כותב בנפח. תמיד הוא כותב, יש מקום אחד שהוא רמז לזה, אבל כל המקומות כולם כותב במשקל. כותב בדרך כלל משקל של דרם. אז היו אצל הערבים, מזרח התיכון, שנשים במשקל של דרם. לא כותב נפח, כתב משקל. תראו בספרים של רבי עבדאללה סומך, רבו של הבן איש חי, זלחי צדק, היה גדול הדור לפני 150 שנה, 120 שנה. שום מקום הוא לא כותב נפח. תראו ביורי דעה, זלחי צדק, יורי דעה בסימן צדי ב', כותב מפורש, משקל. הבן יוסף חיים, שהיה גדול הדור לפני למעלה 100 שנה. כל ספריו, רב פעלים, בן איש חי, מעולם הוא לא הזכיר נפח. בעיה, תזכיר פעם אחת נפח, שום דבר. כותב תמיד משקל. כף החיים היה לפני כ-80 שנה, 70 שנה, הוא כותב אחד המקומות שנהגו כל ישראל לשער במשקל, אף על פי שהעיקר לשער בנפח, זה עיקר ההלכה, לא כולם בקיאים מה עושים בנפח, לא לשגע את האנשים, לכן עושים במשקל. והוא מוסיף בסוף, ואין לשנות. מה זה אין לשנות? אמרתי, כנראה גם בזמן הכף החיים, היו מוציאים חוברות, צריך לשער בנפח, כמו שעכשיו מוציאים חוברות, משקעים את האנשים, נפח, נפח, נפח. בסדר, אנחנו יודעים שעיקר זה הנפח. אבל לא כולם בקיאים מה זה הנפח. לכן עושים במשקל. ספריו של מרן האבא, זכר צדיק לברכה, רני כפרד משכבו. כל הספרים שלו, חזון עובדיה, כל סיני, גם הספרים שלנו, ילקוט יוסף, שום מקום לא כתוב נפח, סמק. מה כתוב? גרם. אחד האחים שלי אמר פעם לאבא, אבא תכתוב סמק. הוא אמר לו, לא רוצה. לא שמע לו. כתב גרם, כל המקומות. כמה זה כזית? 27 גרם. כמה זה קביצה? 54 גרם. הכל כתב בגרמים. כמה זה קביעות סעודה? 204 גרם. 216 גרם, 204 גרם, זה קביעות סעודה על הוגה. הכל הוא כתב בגרמים. הוא לא כתב בנפח. למה? בעיה, הוא כתב 54 ספרים, מרן. בשום מקום לא כתב נפח, סמק. הוא הלך אחרי כל הרבותינו, אחרי החידה, חי פלאצ'י, זלחי צדק, הבן איש חי, פתח הדביר, כל דולי הדורות שלנו הסתמכו על הרב שרירה גאון, על הרב המגין. לכן זה העיקר. ואני מעיד, בבית שלנו, אצל האבא, היינו עושים אצלו, עשרות בשנים זכינו, ליל הסדר היינו עושים אצלו, והיה לו משקל במשוחן. זה לא משקל דיגיטלי חס ושלום, זה בטריה, זה אסור, יום טוב. אלא משקל קפיץ. הוא היה שוקל, שוקל פעם, פעמיים בשבילו, חיפה בחדור ביד ביתו. אחר כך היה נותן לכולם בהשערה כבר. והוא יודע מה זה, כמה זה שכזית, בערך כמו כף של היד, עד כל האצבעות, בלי הכף עצמה. זה שעור של כזית, זה לא הרבה ממשקל. היה מחלק לנו הכל לפי משקל, גם במרור. היה שוקל פעם, פעמיים, הוא רואה מה המשקל של כזית, מחלק לכולנו. לא היה מקמצין, בדיוק 27 גרם. עדיין לפעמים נופל פורים בשולחן, או פורים בין השיניים, לא מקבצינים. אם זה יותר ברווח, אם זה 27 גרם, זה כזאי. אז כן, למרות שעיקר ההלכה לשער בנפח, נגעו כל ישראל מזמן הגאונים, וגם עכשיו ככה צריך להנהיג, לשער תמיד בנפח, במשקל. נגעו במשקל, עיקר בנפח, נגעו במשקל. כזאית זה 27 גרם, אנחנו מעגלים את זה, לא לדייק בדיוק, 30 גרם. עדיין משקול לבית שלו, יקנה עכשיו משקל לקפיצי, משקול לבית שלו, פעם, פעמיים, אחר כך יעשה את זה בהשערה, ייתן לכולם ביד רחבה, ויעשו את זה במשקל.
ישר כוח הרב, הזכרנו את מרור, אז איזה בעצם ירק צריך לקחת למצווה הזאת מרור?
זמנו, בין הספרדים, בין האשכנזים, לא צריכים להחמיר לקחת חרן, קשה מאוד, אלא יחור חסה, וחסה זה דבר קצת מר, רוצים לזה את החובה. רק מה אני רוצה להדגיש, יש היום חסה כל מיני מצעים מנותקים שעושים, חממות שעושים, זה מצוין. אני לא רוצה לנקוב בחברות מסוימות, אבל אני לא יודע איך זה נקרא, כתיף, כל מיני חברות שיש, מצוין. אני לקראתי שם לפני שבועיים, ונהניתי מאוד לראות איך שהם בודקים את זה, איך שהם עושים את זה. נכנסתי למעבדה, ראיתי איך שהם עושים את זה. איך שהם שוטפים את זה, יש שם אמבטיה ענקית, יש שם כמו ג'קוזי, ושוטפים את זה בצורה טובה מאוד. ראיתי גם בחממות עצמם, ראיתי איך שהם מגדלים את זה, איך שעושים את זה. זה מצוין. פעם, 30 שנה, 40 שנה, לא היה הדברים האלו, היו קונים חסה מהשוק, היה מלא תולעים. והקלח הלבן, עוד אפשר לבדוק, גם קשה. תולעים מאוד קטנים, צבע ירוק, אבל אתה רואה ירוק על הלבן, אתה יכול לבדוק. בעלים הירוקים, אפשר לבדוק. מים חמים תשים בזה, תשטוף את זה, שום דבר. יש שם בירות שחילו מערות, כל מיני חפירות השמה, והתולעים מתחפרים בפנים. אחרי שתגמור לשטוף, שים אותם בשמש, תראה, אחרי חצי שעה, איך עושים שם מעקפות, עושים שם. אתה רואה את התולעים במה שאתה רואה. היינו נכשלים, בתולעים היו נכשלים. לכן, כמה טוב עשו אלו החברות האלו. חממות אלו, מעצעים מנותקים, שעושים את הדברים האלו, מצילים רבים מהמון, אשרי משרי חלקם. היה מי שיעיר, לפני שנתיים, שמע מזה מישהו שחקר, שזה מגיע למחלה הידועה, השם מרחם. יש שם ריסוס, 6 פעמים מרססים את זה, ואחר שלום זה יכול להגיע לידי מחלה הידועה. ולכן, הוא בא למרן האבא, אותו חכם, ואמר לאבא, לפני שנתיים, אנחנו צריכים לפרסם, חמיר הסכנתה מיסורה, שלא לאכול מהחסה האלו, שעלי כתיב, שיקוש כתיב, איך זה נקרא הדברים האלו. כל המצעים המותקים, לא לאכול מהם. למה? אז חושב שלא יכול לגרום למחלה. אני בירתי את העניין. טוב, טוב, בירתי. אני אומר את זה בקיצור. כתבנו על זה במקום בריחות, פה אני אגיד לכם את זה בקיצור. אדם נכנס לשירותים, חוץ מן הכבוד, נלחץ על מתאר אוויר, אני רוצה הריח של המתאר אוויר. אם נלחץ הרבה, ריח חריף. יש אחד שותה, לחץ על מתאר אוויר עד כולו. שם את כולו שזה, אפשר לעבוד שם, זה יכול להיחנק, צריך לברוח ולצאת משם, נכון? טוב, כל החדר מלא, ריח של התאר אוויר, אחרי שעה, כזה שם, שום דבר אין ריח. איפה הלך הריח? הכל מתנדף. זה מה שקורה בריסוס, הם מרססים את זה, נכון? כמו כל הירקות, וכי רק בחממות מרססים את זה? עד הרבה. בחממות, יש להם הכשר, יש להם פיקוח על הריסוס. מקומות שאין לא חממות, ופחות הפיקוח שם, ואולי לפעמים אפילו יותר מרססים, אין לך שום ראיה. מרססים בזה, הכל מתנדף. לא רק שמתנדף, גם מחשב החומר זרחני שנשאר, יש כזו אמבטיה עם צ'קוזי, לחץ של מים, כמה, יש שם כמה שטיפות שם. זה עובר דרך מסננים, זה עובר. זה דבר נוסף. ודבר העיקרי, הדבר למה דומה, לישום סיגריות. כל המדים, ישום סיגריות, היום גורם למחלות. הרב אוזנר אומר שאסור מעיקר הדין לעשן. הרב פיינשטיין אומר, לא, זה חומרה וחסידות טובה. זה לא מעיקר הדין. ויכוח, מותר לעשן, אסור לעשן, זה כול לעלמה. הסיגריות, אם אדם מעשן, גורם זה מחלה. שאלה כמה הוא מעשן. מעשן 2 סיגריות ביום, זה גורם למחלה. מעשן 2 קופסאות, אולי זה גורם למחלה. אותו דבר גם פה. אם אדם יוכל, העלים האלו, גם למי שאומר שזה גורם למחלה, יוכל מזה הרבה. בוקר, צהריים וערב. כל יום יוכל מזה. אולי זה יכול לגרום למחלות. אוכל מזה בליל הסדר, אוכל מזה פעם בשבוע, אוכל מזה. לא כל יום אוכל מזה. זה לא יכול לגרום למחלה. זה בדיוק כמו אדם מעשן, 2 סיגריות ביום, שזה לא גורם למחלה. בפרט, שיש זה שטיפה עובר, וזה פיקוח זה עובר. לכן, אין לך משהו דבר הזה. אותו חכם שבא למרן האבא. מה כבוד הרב? צריכים לחזור ולאכול את החסה שלפני 40 שנה שהיינו עושים. עם הבדיקות, לא כל המטעים המותקים. אבא כעס עליו, מה פתאום? אתה יודע מה יקרה? כל בתי מלון, כמה כמויות אדירות של חסה, של קרפס, שאוכלים בליל לסדר. כל זה יבדקו, גם לא שייך לבדוק את העלים הירוקים. זה מסובך מאוד לבדוק אותם. איך אפשר? אתה מכשיל רבים מעוון. כל תולעת ותולעת שאתה מוכל אותה, זה 5 מלכויות. אז מה אתה חושש מסכנה? מה תאכל מזה הרבה? תאכל כמה כזיתות, זה הכל. הריבוי, אולי גם אם מישהו אומר, זה לא מוסכם בכל הדברים, גם אם מישהו אומר, זה יכול לגרור לכל מיני מחלות, אם אני רואה בריבוי, אבל לא בכזאת, שתי כזיתות, שתי כזיתות, במיעוד פעם, בכמה זמן, וזה לא גורם. מה כנגד זה? אתה כנגד זה מכשיר רבים מעבור, כל בתי מלון, כל המסעדות כולם יאכלו חסה רגיל, אוי ואבוי, אתה מכשיר רבים מעבור. לכן, אבא לא הסכים איתו, אבל אל תפרסם את זה, אני לא מסכים, אל תפרסם את זה, אלא באמת, החסה של כל מטעים המנותקים, כל החממות, כל ההכשרים האלו, החסלת, הלקטיב, כל זה מצוינים. עדיין מקנה מרור רק מההכשרים האלו, רק מהדברים האלו. ולא יחיס לביתו, חסה מהשוק סתם, לא מהחממות, לא מהמקומות האלו. שם איזה ריבוד תלעים יכול להיקשל. יעשה מצווה הבאה בעבירה.
ישר כוח גדול, כבוד הרב. מרן הראשון לציון הגאון הגדול, הרב יצחק יוסף. אנחנו יוצאים להפסקה, מיד שווים עם כבוד הרב.
עכשיו איתכם, שואלים ודורשים בהלכות הפסח, עם הראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף שליטה.
אנחנו עם שאלה נוספת למורנו ורבנו, מרן הראשון לציון, הרב יצחק יוסף. כבוד הרב, איזה סוג של יין צריך לקחת לארבע כוסות? יין אדום, אולי יין לבן, מיץ ענבים, איזה יין ומה עדיף לך תחילה? זו שאלה שנשאלת כל שנה הרב מחדש.
קודם כל, הדבר הטוב ביותר זה יין אדום. זה הדבר הטוב ביותר. זה רמז לדם, יש כמה רמזים בזה, יין עטרה, יין קית אדם, לכן יין אדום זה דבר טוב ביותר. יש לפעמים יין לבן משובח יותר מהיין האדום, יותר טוב מהיין האדום. וחייגנו לכאורה, היין הלבן יותר טוב. הפתרון הוא לשים קצת יין אדום בתוך היין הלבן. מותר אפילו בחג עצמו, לא צריך עם ערב החג. מוזלים כולם יין לבן, שהוא משבח יותר מהיין האדום, קצת, ישימו עליו כמה טיפות, איזה רבע כוס, אפילו פחות, יין אדום, שזה יראה קצת, יראה אדום. וזה הטוב ביותר. מה שכן צריך להקפיד, שבאמת יהיה יין. האדם שותה הבאה כוסות, תורח בהם, שלא ישתה פטל, שישתה באמת יין. כי לצערנו יש איזה ינות, לא מוצאו יין, מוכר שם הרבה, ופעם זה מוצאו יותר, שהרוב מים. אם הרוב מים, זה בעיה בהלכה. בשולחן ערוך, בסימן רש דלת, חלוקת מרן והרמה. לפי דעת מרן בשולחן ערוך, צריך שיהיה ככה מפרשים האחרונים דבריו. כל הפחות מינימום רוב של יין, רוב גדול של יין. זה רק אז נמחים על הבורא פרי הגפן, קשה לקידוש, קשה לבא כסות ולהבדלה. עם הרוב מים, זה לא קשה. לפי דעת הרמה, אם יש לך 17%, מעגלים את זה היום, 20% של יין, 80% מים, זה נקרא יין. הגאון הווינה אומר, שהוא אשכנזי הגאון הווינה, ולא, אנחנו צריכים להחמיר בדבר הזה, צריך שיהיה כל הפחות רוב יין. העלייה רבה, העולה תמיד, פרי מגדים, ספר פני אריה החי, כמה גדולי אחרונים, לא משנה, ספרדים, אשכנזים, כולם, כותב צריך להחמיר, צריך שיהיה רוב של יין, ולא רוב של מים. ההכשרים פעם היו בעייתיים. היו נותנים הכשרים, מרן האבא כמה היה צועק על זה, יין שלא קשה לארבעה כוסות, הרוב מים. אדם מזכר, רוצה לקיים את המצוות, בעין הסדר, מביא יין כזה, לא רוצה בזה את החובה. אני ביקרתי פעם, לפני 4-5 שנים, באיזה יקב, עם הכשר מפורסם. כתוב שמה, כשר לקידוש והבדלה, גם בדעת הבית יוסף. טוב, מה פירוש? תפרש לי, אתם עושים רוב יין? אמר לי, לא, אנחנו עושים רוב מים. מה אתה כותב כאן לבית יוסף? אמר לי, כבוד הרב, המשגיח שלנו אומר לי, כבוד הרב, אין דבר כזה בשולחן ערוך, לא כתוב שעושים רוב. איפה כתוב בשולחן רוב? מה מרן כותב בשולחן ערוך? והעידנה בשערים, בכל מקום ומקום, כפי מה שרגילים למזוג. מה רגילים למזוג? אנחנו נעשה הכשר, ניתן רוב מים, זה נקרא רגילים למזוג, ואז יהיה קשה לקידוש ולהבדלה. ואתה לוקח את הפירוש בשולחן ערוך, ככה אתה מפרש, העידנה, מה שרגילים למזוג, כל אחד מה שמזוג הכשר שלו, מה רוב העולם? מה רוב המדינה? מה רוב המדינה? תיקח יין של רובו מים, תביא את זה באיזה מקום מסעדה יקרתית, שתו את זה בכלל, זה פטל זה בשבילהם. רוב העולם, רוב המדינה, שותים יין, שכל הפחות רובו יין, או כולו יין, אבל שיהיה יין שרובו מים, מה לא, אנחנו נותן הכשר, ואז יקרה כאילו ככה נוהגים. זה לא זה הפירוש בשולחן ערוך. אתה לא חושש לגאון מווילנה, לעלה תמיד, לעלייה רבה, לקט פוסקים, אתה לא חושש לדבריהם, אם זה בכלל בטלה, אדם לא יוצא ידו חובה, בשביל מה אתה, אתה כותב גם לספרדים, אתה מרשים את הרבים, אתה אומר, אני לא מסכים, הוא לא שמע לי, שמע לי, הוא עשה מה שהם מבינים מהם, וכתוב, קשה גם לאשכנזים לספרדים, וזה לא נכון, זה קשה גם לאשכנזים זה לא קשה, כמו שהסברתי עכשיו, היום אומרים שזה השתנה קצת לטובה, בגלל שהרב צעק על זה הרבה, מרן האבא, הוא צעק על זה, משך שנים רבות צעק על זה, והיה עושה מעשה, כפה הביאו לו יין באיזה הכשר מסוים, והוא ברך על זה ברכת, שכל נהיה מדברו, ברבים ברך על זה. היום השתנה, בפרד מיץ ענבים. מיץ ענבים, זה בדרך כלל היום, כל ההכשרים הם טובים. זה רוב יין, מיץ ענבים, יוצאים את זה דחובה. אדם שקשה לו לשתות יין, יש לו סימוי ראש, ואחר כך לא יכול להגיד דברות תורה למשולחן, לא לסדר, צריך לנצל את זה, להגיד דברות תורה לילדים, סיפורים, איך היה אצל הסדר אצל האבא. זה חצדיק לברכה. היה מספר סיפורים לילדים הקטנים, הערוב, על אדם, כמו זה, בגן ילדים. איך היו רתוקים, הנכדים, שקט דממה בבית היה, ואיך היה מספר לנו דברים האלו. ולא רק זה, יש גם רבנים בשולחן, בנים, נכדים, היה בקושיות, תירוצים, עד שעה אחת בלילה, הסדר היה נמשך אצלו. כשהיה בכוחותה, היה תענוג לו לסדר. אדם משתה יין, ממש יין, יין נבש, יין... לפעמים הראש הוא לא יחרב, הוא רגיש לדבר הזה, לא יוכל ספור יציאת מצרים. אחרי גם אנחנו מקילים לו שישתה מיץ ענבים. בבית של מרן, היו כמעט רוב בני הבית, כולל מרן בעצמו, הם שותים מיץ ענבים. מיץ ענבים, כאשר לפסח, זה מצוין, מי שאדם ישתה את זה, לא יהיה לו סביבי ראש, יוכל להגיד ספור יציאת מצרים, להעיר כמה שאפשר. אז כמו שאמרתי, יין הלבן, יין האדום אותו ביותר. יין הלבן, כשהוא יותר טוב מהיין האדום, קצת יעדים אותו. אין צביעה במשקים. אין איזה מה שצביעה. פורש הפרי מגדים. כותב, שגם הוא מתכוון להעדים אותו, אומר הפרי מגדים, אין בזה איסור. לא מי יחלוק הפרי מגדים? 300 שנה. הוא היה. הוא כותב שזה מותר. לכן, ישים קצת יין אדום ויין הלבן, ואם קשה לו יין, ייקח מיץ ענבים, ושתה בזה ארבעה כוסות. שוב, להזיר את כולם, כל בני הבית, להסב בארבעה כוסות. יש כותבים, צריך שיהיה 45 מעלות, כל מיני דברים. לא צריך לתת מדי להשתגע בדברים האלו. מספיק שיהיה תל לצד שמאל, ומה שיהיה ניכר שהוא מסיים, וזה יוצאים בדו חובה.
ישר כוח גדול למרן הראשון לציון, מורנו ורבנו, הגאון הגדול, הרב יצחק יוסף, באמת על כל השאלות, ואני שוב באמת רוצה להתנצל בפני המאזינים הרבים שלא הספקנו לשאול את כל השאלות. כבוד הרב, ממש דברי סיום, דברי ברכה לסיום למאזינים היקרים, מאזיני רדיו קול חי, בכבוד הרב.
שוב פעם אני רוצה בסיום דבריי לברך את כל המאזינים של רדיו קול חי. ואת המגיש היקר, דוד חכם, השמש ברוי בחיו, וברך את כולכם, שלכם, ביקת מועדים ושמחה, פסח כשר ושמח, שנזכה באמת לחוג את חג המצות, כהלכתה, שלא נקשל בשום דבר של חמץ. ביקרתי עכשיו, ביקרתי בבתי תמחוי. לדוגמה, ביקרתי אצל יד עזרה ושולמית, למשל, ועוד כמה מקומות. ראיתי את מה שהם תוחים, לזכות את עם ישראל, זכנים היום מצב של האברכים, המשאבי עניות יש היום, נזמין כל מיני מצליחי מזון, ראיתי את זה, שמחתי מאוד איך כמה שהם פועלים. היום האברכים, קטצים להם היום, קטצים להם, זכנים, ממש מגיעים, לפת לחם מגיעים. הם באים, עושים כל מיני משלוחים, עושים כל מיני זקים את הרבים, כל אחד צריך להסתכל על השכנים שלו, משפחה שלו, אולי יש לו איזה קרוב, מסכן אברך, עם הרבה ילדים, או אדם שהוא עובד, אבל יש לו פנסה מועטת, יש לו עניות בבית שלו יש, השכנים, הקרובים, יתעניין, ושידאג להם, שיהיה להם כל צורכי החג, שיהיה להם. בזכות זה, קדש ברוך הוא ימלא משלות לבנו טובה ולברכה, שיהיה כולנו לגאולה שלמה, זכה למשיח צדקנו, ברכה בימינו, אמן ואמן.
אמן ואמן, ברכת ישר כוח וחזק וברוך למורנו ורבנו, מרן הראשון לציון, הגאון הגדול הרב יצחק יוסף, וברכת ימים על ימי מלך תוסיף, שכבוד הרב יזכה להמשיך להנהיג אותנו עד ביד גואל צדק בעזרת השם. אני הייתי איתכם דוד חכם, פסח כשר ושמח.